אחרי הפסקה קשה מנסות. אנחנו שווים בספר נצח ישראל, פרק י"ז. מאז פרק י"ב אנחנו בסדרה של פרקים העוסקים במהותה של מלכות אדום. אנחנו עסוקים במהותה של מלכות אדום. מלכות אדום בכינוי מאוד רחב שמציין אצל חז"ל וגם אצל המהר"ל בעקבותיהם את רומא, אבל במובן המאוד רחב שלה, לא רק רומא האלילית אלא גם רומא הנוצרית, ובמובן עוד יותר רחב העולם המערבי כולו. זה נקרא אדום. אירופה ובימינו גם אמריקה. כלומר, אותו כוח שכובש את העולם, והוא המוביל את התרבות האנושית. זה כוח גדול מאוד, כי גם בגלל ההרכבה של הכוחות המרכיבים אותו. התרבות המערבית היא גם היורשת של רומא מבחינה פוליטית, גם של השבטים הגרמנים הברברים, גם של הפילוסופיה היוונית בתרבותה, גם של היהדות דרך הנצרות. כל זה ביחד מהווה תמליל ותמהיל שהוא הכוח המרכזי בעולם שנקרא מלכות אדום.
יש קווים אחדים?
כן, אפשר לומר שיש קווים מאחדים וחורזים את כל המרכיבים האלה כאחד. יש קווים, ובהחלט ניתן לומר שכל אומה גדולה בעולם המערבי ראתה את עצמה כהמשך ישיר של רומא בצורה זאת או אחרת. עד היום הזה אפילו יש גבעת קפיטול בוושינגטון ויש סנאט, כן? מושגים רומאיים, וזה לא במקרה, ואפילו גם נשק. אבל זה לא רק מבחינה סימבולית אלא גם מבחינת התפיסת אופי המדינה, אופי התרבות, היחסים בין דת למדינה וכדומה. כל זה נמצא באדום. ואנחנו יודעים גם שמלכות ישראל היא עומדת באיזה מין שיווי משקל, מאזן, עימות עם אדום. ולאום מלאום יאמץ, ולכן אמרו חז"ל על הפסוק "אם מלאה חרבה", אם ראית את זו מלאה זו חרבה, זו חרבה זו מלאה. וגם מלכות אדום, בני אדום הנוצרים, כבשו את הארץ מזה בני ישמעאל בדורות האחרונים דרך אחת המלכויות שלהם, מלכות בריטניה, עד שקמה מלכות ישראל לפני 70 שנה. והשאלה היא מה היחס בין הדברים האלה. כן, אנחנו גם רואים דבר מאוד מעניין, שכשם שמשה גדל בבית פרעה, כך גם בוני המדינה גדלו בתרבות המערבית. לא רק גדלו טכנית, פיזית, גיאוגרפית, אלא גם מבחינת התוכן התרבותי שאלה ומתחבות. אז יש גם מבחינת התוכן התרבותי שלה ומתחברו, והדבר הזה הוא משמעותי. טוב, בואו נראה מה אומר לנו על זה המהר"ל בפרק י"ז. ובפרקי רבי אליעזר פרק למדה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. הראה לו הקדוש ברוך הוא, יעקב, ארבע מלכויות, מושלן ואובדן. והראה לו שר מלכות בבל, עולה 70 עקלים ויורד. עקלים שליבות. שליבות. שליבה, שליבה. בסולם יש מה שנקרא שליבות או עקלים. והאמת היא שעקל זה הסל שבו שמים את הזיתים בלחישה בבית הבד, אבל ייתכן גם כן שמדובר בסולם מכוונים, ולכן זה נקרא פה עקלים. אז אופנים, כל שליבה נחשבת בשנה, שהרי מלכות בבל התקיימה, גלות בבל התקיימה 70 שנה, שר של בבל ירד אחרי 70 שנה. שר מלכות מדי, מדי או פרס, עולה נון בית עקלים ויורד. שר מלכות יוון עולה 180, צריך להגיד קוף פת, כן, עקלים ויורד. והראה לו שר מלכות אדום, כלומר רומא, עולה ואינו יורד. שליבות, כן, עקלים זה שליבות, בסולם יש שליבות, וייתכן גם שזה מדובר בסולם מחבלים, שזה על, על, על דרך עקל בטבד, שזה מין סל מחבלים שבו שמים את הזיתים לכבישה. טוב, ואמר, אז אם כן, יעקב אבינו רואה את ההיסטוריה לפניו, רואה עלייתן ונפילתן של מלכות בבל, פרס, יוון, ואיננו רואה את נפילתה של מלכות אדום. הדבר הזה יבוא כדי להבהיל. כלומר, יש בראשית ההתגברות היום עלינו, היו יהודים גדולים שנבהלו מזה, למשל יוספוס פלביוס. יוספוס פלביוס, כשהוא ראה את העוצמה של רומא, הבין שלפי שעה, על כל פנים, להרבה זמן, אין מה לעשות. רומא שולט, לא מישהו אחר, לא עם ישראל. ואמר, העלה על במותי אדמה לעליון. לא, סליחה, אז יש פה טעות. על במותי אב, אדמה לעליון. לא, לא. העלה על במותי אב, חסרה פה מילה. אב זה עננים, אדמה לעליון. אמר לו יעקב, אך אל שאול תורד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם תגביה כנשר, ואם בין כוכבים סמכיניך, משם רביך נמשך. עד כאן המדרש. כן, הפסוק, אם תגביה כנשר, נאמר בעובדיה, נגד אדום. עד כאן נברא המדרש. והנה, בטרם אשר היה, ועדיין לא יצא אל הפועל, הממשלה של המלכות הרביעית, כי רבי אליעזר הגדול, זה שכתב, שמפס לו פרקית רבי אליעזר, היה בית החורבן וסמוך לו. כן, הרי רבי אליעזר, הוא רואה הם מאלה שמוציאים את רבן יוחנן בן זכאי מירושלים. אז אמנם הוא רואה את העוצמה של אדום, שעומדת להחריב את המקדש, והוא ראה את חורבן המקדש, אבל הוא עוד לא ראה את כל ההיסטוריה של התרבות המערבית, הוא רק בהתחלה. ומי אמר לו שזה יהיה כל כך ארוך? לרבי אליעזר. ועם כל זה, הגידו חכמים כוח החיה הזאת והאריכות אשר ניתן לה מן השמיים. זאת אומרת שהחכמים הייתה להם הבחנה עוד בראשית ימיה של רומא, שהסיפור הרומאי הולך להיות ארוך יותר מהסיפורים הקודמים, אפילו יותר גדול מגלות מצרים. יש את השאלה, מה ראו החכמים במלכות אדום שנתן להם את ההבחנה הזאת, שהם ראו שזה הולך להיות הכוח המוביל את ההיסטוריה האנושית? אבל מה שברור זה שהם ראו את זה. ואם כן, מה לך לשאול עוד על אריכות הגלות? כלומר, אם כבר החכמים ראו, יוצא שאריכות הגלות איננה שאלה המערערת את האמונה, כיוון שגם חכמי ישראל בראשית הופעתה של רומא ראו שזה יהיה ארוך. כי אין ראוי שיצמיע קרן יהודה בממשלת החיה הרביעית, וכמו שידר למעלה, כי אין זמן אחד לשני דברים אשר הם מחולקים והם הפכים. כלומר, מלכות אדום יש לה זמן, כמו כל דבר שיש לו זמן משלו. מה שיש לו זמן משלו, אין מלכות נוגעת בחברתה כבלו נימה. ולכן כל זמן שמלכות אדום עוד לא יצא אל הפועל הגמור, יש איזה כוח במציאות שעדיין יש לו זכות לבטא את עצמו. זה הכוח של תרבות אדום. כן.
יש לך שואל, האם המערל מתייחס לאסלאם שבזכותו הגיע לצי פשוטו?
האם המערל מתייחס לאסלאם? התשובה היא כן. יש לו פרק מיוחד על האסלאם. יש לו פרק בהמשך. לא פה.
אבל המשך.
מה
הפירוש שלבים?
מה זה שלבים? שלבים זה כנגד שנים. זה מספר שנים. השליבות פה זה שנים. לכן הוא ראה את מלכות בבל, את השר של בבל עולה 70 עקלים או 70 שניבות. בגלל שגלות בבל הייתה 70 שנה. וכדומה. ונון בית שנה לפרס וקוף פייס ליוון. והוא לא ראה את נפילתה של מלכות אדום. עכשיו, המדרש הזה נכתב בתחילת אדום. כן, לא באמצע ולא בסוף. אנחנו, אם היינו צריכים לכתוב את מספר השליבות שעלה שר אדום, היינו כותבים 1880 שליבות. כי הרי זה מספר השנים בין חורבן הבית להקמת המדינה. 1880 שנה. אבל נשאלת השאלה, מדוע במדרש לא כתוב מספר שליבות, עד כדי שבסוף הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוריד אותו. מה זה אומר? ואין צריך ראיה את מה שהכתוב אומר בפירוש. שכן כתוב בספר דניאל, עד דקטילת הבתה והובד תשמע והיבד תקידת אישה. זה גומר. זאת אומרת, כבר הכתוב אומר שבספר דניאל, עוד לפני שקמה לנו מלכות אדום עלינו, שהמלכות הרביעית זה ייקח עוד הרבה זמן עד שהיא תישרף. חזה הבד בחזווה לליה, והרוח עם ענייני שמיה כבר אינש וגומר. זאת אומרת שדניאל ראה את מלכות המשיח כבר אחרי אובדנה של מלכות אדום. זה לא הולך ביחד. או זה, או זה.
אז הייתה נבואה?
דניאל, האם דניאל זה נבואה? זה מה שאתה שואל. האם דניאל זה נבואה? האמת היא שבזה שלוש שיטות. יש דעת הרמב״ם, דעת רבי יצחק ברבנאל, ודעת השל"ה. דעת הרמב״ם שדניאל אינו נביא, על רוח הקודש. דעת רבי יצחק ברבנאל שדניאל נביא. דעת השל"ה, שכמו שיש שיירי כנסת הגדולה, יש שיירי הנבואה. משהו באמצע כזה.
המשיח שיריים זה נבואה?
בדיוק, מצאנו שיריים. לא, מה יש? למה לא? כמו ש... הרבה דברים מצאנו שיריים. טוב. הרי בפירוש, כי מלכות המשיח לא יקום עד שיגמרו ארבע מלכויות, מלכותם, וכשיהיה תם וכלה מלכותם, אז יתגלה מלכות המשיח. טוב, דברי המהר"ל כאן מעוררים שאלה מן המציאות. הרי היום ירושלים בנויה, ברוך השם, וגם רומא בנויה. אז איך זה יכול להיות? או זה בנוי, או זה בנוי. שניהם בנויים, הרי אומרת הגמרא, אם יאמר לך אדם שגם ירושלים וגם קיסריה בנויות, אל תאמין. והתשובה שקיבלתי מרבותיי היא שרומא חרבה, אבל היא עוד לא יודעת את זה. זאת אומרת שמהבחינה התיאולוגית אפשר לומר שתקומת מדינת ישראל היא סתירה מהותית לנצרות. זה ברור. ומאחר שהמלכות של החיה הרביעית נמשכת, וארכה מן שמיה ניתן גם, כלומר שמן השמיים, הקדוש ברוך הוא רוצה שרומא תמשיך, הוסר השאלה הזאת לגמרי על אריכות הגלות, שהוא נמשך כל ימי שלטון של חיה רביעית. לכן, כשטוענים נגד היהדות, איך אתם נשארים כל כך הרבה זמן בגלות, אולי זה הוכחה שאלוהים עזב אתכם, חס ושלום. אומר המהר"ל, לא, ידענו מראש שמלכות רביעית זה יהיה ארוך. אז אין פה שאלה. והודיעו לנו חכמים במדרש עניין החיה הרביעית, כי כל שלושה מלכויות הראשונים, דיינו, בבל, פרס, יוון, ראה יעקב עלייתן וראה גם כירידתן, חוץ מן המלכות הרביעית שראה עלייתה ולא ראה ירידתה. עכשיו באמת, כאן זה שאלה, למה יעקב לא רואה את ירידת מלכות רביעית? וזה מפנה כי שאר המלכויות נתן להם השם יתברך ירידה מצד עולם הזה, ולפיכך יעקב שהיה באותו זמן לעולם הזה ראה ירידה שלהם. נגיד מה זה מצד עולם הזה? מצד הטבע. כן, זה כלל של חוקרי ההיסטוריה, שלכל מלכות יש התחלה, אמצע וסוף. למשל ארנולד טוינבי המפורסם, ההיסטוריון הבריטי, חקר בספר שלו, איזה מין אנציקלופדיה של ההיסטוריה, חקר 36 תרבויות שונות, והוא הראה שבכל 36 התרבויות האלה יש קו מנחה שכל תרבות עוברת שלושה שלבים. היום זה נשמע כזאת אמירה בנאלית וטריוויאלית, אבל הוא בעצם שחידש את זה, שכל תרבות יש לה תקופת התהוות, תקופת סי ותקופת שקיעה. ההתהוות והשקיעה יכולות להיות ארוכות. תקופת הזוהר, מה שנקרא, היא בדרך כלל תקופה קצרה ומשמעותית, שבה אותה תרבות מוסרת למאגר של התרבות האנושית את התרומה הייחודית שלה. למשל, יוון הקלאסית, זה תקופה די קצרה סך הכל, זה 150 שנה, יוון הקלאסית. אבל יוון הקלאסית השפיעה על התרבות האנושית השפעה עצומה. לפני יוון הקלאסית יש יוון הקדומה. אחרי יוון הקלאסית יש התקופה ההלניסטית, שגם היא שקיעה ארוכה. אבל בסופו של דבר, אחרי שהתרבות היוונית ילדה את הוולד שלה, דיינו את התרומה שלה לתרבות האנושית, היא נעלמה באופן הדרגתי. וכך הוא הדין לגבי כל תרבות ותרבות. לכן זה מה שאומר כאן המהר"ל, שלכל המלכויות יש נפילה, יש שקיעה מצד עולם הזה. זה חלק מכללי המציאות. אבל מלכות רביעית ירידתה מן העולם העליון. כלומר, אין באופן טבעי מה שצריך להפיל את רומא. אז מאיפה זה בא, הנפילה של רומא? לא מצד עולם הזה. והשם יתברך בעצמו מוריד אותה, וכדכתיב אם תגביע כנשר וכולי משם מוריד אתך, ואין ירידתה מצד עולם הזה כלל. זאת אומרת, יש בנפילה של התרבות המערבית, אפשר להגיד נפילה שמימית, וזה מובן משמימית, זה ערכי רוחני. כשמתרוקן היסוד הרוחני או הערכי של התרבות המערבית, אני נופל. אחד הדברים שמאוד מתמיהים כשאנחנו קוראים, רואים את תולדות אירופה במאה ה-20. בתחילתה של המאה ה-20, בשנות 1900 ואילך, הייתה אופטימיות עצומה בעולם. היו משוכנעים שלעולם לא יהיו עוד מלחמות. הליברליזם, הנאורות, תופסים מקום בראש התרבות, ולכן זה נגמר, אין יותר מלחמות, אין יותר ברבריות, אין יותר שפיכות דמים. ואם כבר תהיה מלחמה, ככה אמרו אז, היא לא תארך יותר משבועיים. כי עם אמצעי ההשמדה המודרניים, מלחמה תיגמר מהר מאוד. ואז הייתה מין אופטימיות שהעולם המערבי הוא מהווה פסגת המוסר. ועל זה דיברו, נאומים יפים על מוסר בסלונים של פטרבורג, ברלין, פריז, לונדון, רומא, וינה. ופתאום מלחמת העולם הראשונה הכניסה את כל האנשים הטובים האלה למחפורות, ובמשך 5 שנים התחילו לראות אחד על השני באכזריות. מעשרות מיליוני בני אדם נהרגו תוך תקופה קצרה. זאת הייתה סתירת לחי מוסרית לערכה של התרבות המערבית. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, מלחמת העולם השנייה, שהייתה עוד יותר אכזרית, והיוותה תעודת כישלון מוסרית לתרבות המערבית, ומאז אפשר לומר שהעולם המערבי לא קם, לא קם מנפילתו זו, וזה הביא הרבה משברים, בין היתר דור ילדי הפרחים, נק לאו, נטרואה וכו', מלחמת וייטנאם, וכל מה שבא בעקבות זה. כל זה היווה איזה מין התרוקנות פנימית של המלכות הרביעית. ומאז יש בקשה לחלופה, לאלטרנטיבה תרבותית לעולם המערבי, ומכאן המשיכה העצומה אל התרבות המזרח רחוקה, הבודהיזם, וכל הרוחניות שבאה מן המזרח הרחוק, ה-New Age וכדומה, גם משיכה מורבידית אל האלימות האסלאמית, ויכול להיות שמתוך כל זה גם יתחיל לצמוח משהו חדש, המשיכה אל המסרים המיוחדים של עם ישראל. אנחנו רואים את זה היום, מתחיל. אז זה מה שאומר כאן המהר"ל. אין נפילתה, אין ירידתה של המלכות הרביעית מצד עולם הזה כלל. לכן יעקב לא יכול לראות את זה. לא יכול לראות את הנפילה, כי הוא היה בעולם הזה. והנפילה היא מצד העולם העליון. לכך לא שייך לה הירידה מצד עולם הזה, רק מצד העולם העליון, אשר אין האדם שהוא בעולם הזה שולט בו, כלומר לא רואה אותו. ולכך לא ראה יעקב שהוא בעולם הזה ירידת המלכות. רק ראה ירידת המלכות הרביעית מצד השם יתברך, אשר אי אפשר בשום צד שלא יהיה ביטול מלכות חיה הרביעית כמו שהתבאר. ולכך אמר הקדוש ברוך הוא, אם תטביע כנשר וגומר, ולא ירידתה רק על ידי מלך המשיח, אשר מעלתו ומדרגתו מן העולם העליון כמו שהתבאר. כלל הדבר, כי מאחר, כי ארכה ניתן מעריכות, ניתנה למלכות רביעית, אין עוד שאלה כלל, ולכך גילו חכמים בחוכמתם כוח החיה הרביעית ותוקף שלה, שמזה תדע על עריכות ממשלתה. טוב, אם כך, אנחנו צריכים לראות איפה החכמים ביארו מה זה מלכות רביעית. אז יש לנו סוגיה במסכת מגילה. בפרק כמד עם גילה, אמר רבי יצחק, מה היא דכתיב? אל תיתן השם מהוויה רשע, זממו אל תפק ירוב סלע. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו. כלומר, היה חשש אצל דוד המלך ברוח הקודש, הוא ראה מה זה הכוח של אדום, והוא אמר, אם כבר יש כוח שצריך להתיירא ממנו וצריך להתפלל כנגדו, זה הכוח של אדום, של עשיו. המשך הפסוק, זממו אל תפק. מה זה זמם? זמם זה מחסום. זה מחסום ששמים על הפה של כלב רע, של חיה רע, של הסוס. זממו אל תפק, הכוונה אל תוציא לו את המחסום. אומר התלמוד, זו גרמניה של אדום. מה זה גרמניה? זה כינוי לגרמניה. כן, כלומר, בימי חז"ל היו שבטים שהתהלכו להם בצפון אירופה, השבטים הגרמניים, והם היו מסכנים את רומא. בסוף הם כבשו את רומא והפכו בעצמם להיות מלכים בשמה. זו גרמניה של אדום, שאלמלא שאם, הכוונה, הם יוצאים, אם הם יוצאים, מחריבים כל העולם.
אמר, ולא יודע מה
שאמר. אז זאת אומרת שרבי יצחק, הוא יודע מה שהוא אומר, הוא אומר שגרמניה זה הכוח המסכן את העולם כולו, אבל שימו לב איך הוא קורא לגרמניה. הוא אומר גרמניה של אדום. כלומר, גם רומא וגם הגרמנים, כל זה נקרא אדום. כלומר, זה שני צדדים שנלחמים זה בזה, אבל הם שייכים לאותו הכוח. ואמר רבי חמה בר חנינה, תלת מאת תירה תגל, איקה וגרמימי של אדום, ושסה מרזבנה איקה ותרח של אדום. ובכל יום נפקה הנה להפה הנה ומיתי לחד מיניים, ומיתר דלו ממלכה, עד כאן. טוב, זה באמת יפה מאוד מה שאומר רבי חמה בר חנינה. כן, אגב, אנחנו רואים שדברי רבי חמה בר חנינה התממשו במהלך ימי הביניים, במיוחד, מי שיודע מה זה ללכת לקנוסה, זה היה ויכוח.
1066.
1066. לא,
קנוסה.
1066. מה פתאום? 1066. זה לא נכון. זה עוד 1066.
1066
זה הכיבוש של אנגליה. גם זה 1066? טוב, אשרינו שאתה כאן כדי ללמד לסור. אבל זה לא כזה משנה. נא לא להריב, בבקשה. הוויכוח היה מי בעצם הראש של העולם הנוצרי, האם האפיפיור או הקיסר הגרמני. כן, האמתי הקיסר היה הקיסר האימפריה הקדושה הגרמנית רומות. כן, אז הרומנים גרמנים. ואז נשאלת השאלה בעצם מי משועבד למי. על זה היה הוויכוח החריף בימי הכנסייה בין הקיסר הנרי החמישי, הרביעי, אני חושב חמישי. טוב, אם טעיתי טעות כל כך חמורה, אז כדאי להחליט אותי. מה אומר על גוגל?
1077.
תפטר את גוגל, כי הדוד שם אמר 1066. אתה מאמין למכונה או לבן אדם? טוב, בכל מקרה, מה זה אומר המחלוקת הזאת? זה בעצם המחלוקת מי במדינה שולט, האם המלך או הכהן. זה בעצם מה שזה אומר. וזה ויכוח שחוזר על עצמו לאורך כל ההיסטוריה. הפרעוני מצרים היו גם מלך וגם כהן גדול. התלמוד כאן הוא מדבר על מלחמה מתמדת בין גרמניה לבין רומא. זה מה שכתוב כאן. ואמר רבי חמה בר חנינה, תלת מאה, תלת מאה זה 300, תראה תאגי איקה בגרמניה של אדום ושסה, מה זה לא ברור? כתראה תאגי, הכוונה קשורי כתר. כתירה זה קשר, תגה כתרים. כלומר, יש 300 ראשי שבטים. איקה וגרמימי של אדום. האמת היא, מי שמכיר קצת את גרמניה של ימי הביניים, זה היה מאות של נסיכויות קטנטנות. אבל מימי חז"ל עוד לא קמו כל הנסיכויות האלה, אבל היו שבטים. 300 שבטים עם ראשי שבטים יש בגרמניה של אדום. ושסה 375 מרזבנה איקה ביקר של אדום, כלומר ראשי גייסות יש ברומא. קרח של אדום זה רומא. ובכל יום נפקה הנה לאפה הנה, אלה נלחמים נגד אלה, אלה יוצאים למלחמה נגד אלה. כן, כלומר התלמוד מודע לקיומן של המלחמות בין הרומאים לגרמנים. ומקטיל אחד מן היהודים, ונהרג כל פעם אחד מהם. ומתרדי להקומי מלכה, והם תרודים להעמיד מלך עד כאן. זה ידוע שהעברת המלכות במדינות האלה לא הייתה פשוטה. זה לא בן מלך שהוא בנו, שבן בנו של מלך קודם, אלא זה היו מלחמות ירושה, מלחמות אזרחיות. טוב, עד כאן דברי הגמרא. על זה אומר המהר"ל, בערוב הזה כוח מלכות רביעית ותוקף של המלכות. דע ודע, כי על פי דעת רז"ל בעלי האמת, כוח החיה הרביעית מקבל מן כוח החמה. כלומר, מה זה אדום? זה השמש. יש תרבויות שמשיות, ויש תרבויות ירחיות. אין לאורך ההיסטוריה רואים את זה, אפילו למשל האסלאם, שהיא בכל זאת כוח כובש, בכל זאת האסלאם ראה את עצמו כנתון תחת הסמל של הירח. הסהר. וגם אדום. עכשיו כשבאדום היה מלך שהיווה מבחינות רבות פסגה תרבותית, לואי ה-14, הוא קרא לעצמו המלך השמש. וגם הרבה מהמיתולוגיה מסביבו הייתה שמשית. מה זה תרבות שמשית לעומת תרבות ירחית?
גם כן יפן יש להם שמש.
נכון. יש תרבויות שמשיות ויש תרבויות ירחיות. התרבויות השמשיות הן תרבויות כובשות. כובשות זוהרות. והירחיות אינן תרבויות פסיביות, פטליסטיות. אז הכוח של רומא זה כוח השמש, זה אותו דבר. כמו שיש שמש באסטרונומיה, יש שמש בהיסטוריה. גם אצל הקומוניסטים הם דיברו על שמש העמים. שמש הימים קבתה, היה כתוב בעיתון דבר כשמת סטלין. שמש העמים
קבתה.
זה המשמר, זה היה.
גם ביפן. של יפן.
כן. גם אנגליה,
אנגליה
שהיא שולטת,
כאילו
במזרח השמש
לנבואות. נכון, יפה. גם אנגליה שולטת במזרח השמש לנבואות. היה אותו דבר גם עברו על קרל החמישי. קיסר גרמניה וספרד וכדומה. טוב, על כל פנים, מה שאומר כאן בעצם שומע, האידאל התרבותי, התת מודע הקולקטיבי של אדום זה השמש. זה מה שהם רוצים להיות. וזה מה שאומר כאן, וזה גם מסביר את הקולוניאליזם. למשל, הקולוניאליזם לא היה רק כיבוש, זה היה גם יומרה תרבותית. אנחנו באים לתרבות עמים פרימיטיביים שזקוקים לתרבות שלנו, לבתי הספר שלנו. אז לדע כי על פי דעת רבותינו ז"ל בעלי האמת, כוח חיה רביעית מקבל עם כוח החמה, המאור הגדול. והוא מונה מספר שלו אל החמה. ויעקב נקרא קטן, והוא מונה מספר שלו למאור הקטן. ומפני זה נקרא אדום. ואמרו במדרש, תבשילו אדום, שנאמר, הלעיתה נינה מן האדום. מה זה? זה הקצ'ופ. הקצ'ופ.
הדשים, הדשים.
ארצו אדומה, שנאמר, ארצה שעיר, שדה אדום. או, הסלע האדום. גיבוריו אדומים. כן, יש גם הקרדינלים, הם לבושים באדום. גם הקנטורים, ראשי הגייסות ברומא, היו לבושים לבוש אדום, שנאמר גיבוריו מאדום, ולבושיהם אדום, שנאמר עד שחיים ותולעים, ופורע ממנו אדום, שנאמר דודי צריך לאדום. בלבוש אדום, שנאמר מדוע אדום לבושך עקה. כן, המדרש הזה בא להסביר מה זה הכוח של אדום. ובערוב הזה, כי שם אדום ראוי לצו, ולכך כל אשר שייך אליו נקרא בשם אדום. וכל זה מפני כי מקבל כוחו מן החמה, אשר היא אדומה. כדאיתא רדידא בבא בתרא, היי שמשא סוממקתא היא, השמש היא אדומה. בשביל כך נקראת השמש חרסה, בטרם תבוא החרסה, כי החרס הוא אדום. וכמו שנקרא המאור הקטן, לבנה על שם הלבנות, כך נקרא השמש חרסה על שם האדמימות. אין ספק בדבר זה. ומאחר שכוחו כוח השמש, וידוע כי המלאכים והמושלים כוחם עם כוח השמש, כמו שהשמש מושלת. אז ככה המלאכים מושלים, בעבור שהוא המאור הגדול המושל בעולם הזה. כן, ידוע שבלי השמש העולם הזה היה חרב. לא היה לא חום, ולא אור, ולא קלורופיל, ואז מילה גם לא היה צומח, וגם מילה לא חד, ולא אדם. בעבור שהוא המאור הגדול המושל בעולם הזה, ולכך מושפעים המלאכים והמושלים לאדום ביותר. וזהו שאמרו, אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, אל תיתן לעשיו תאוות ליבו. זה מבוא אל תפק, הרוב הוא סלע זו גרמים משל אדום, שאם עליה הם יוצאים, מחיבים את העולם כולו, ורוצה לומר שאם נתן הקדוש ברוך הוא להיות יוצא כוחם של מלכות רביעית אל הפועל, היו מחיבים את כל העולם מגודל התוקף אשר יש להם. אבל עכשיו, השם יתברך לא הוציא כוח אדום אל הפועל, והם דומים אל הבהמה שהיא זמומה וסגורה, מבלי יציאה אל הכוח, אל הפועל כוחה. וכן, כוח אדום, אשר יש להם כוח מן השמש, הוא כמוס, בלתי יוצא אל הפועל, אם שהוא גדול מצד עצמו, רק שאינו בפועל לגמור. ודבר זה עוד בערו בחוכמתם וסולותם במקום אחר, שאמרו פרק כמה דיומה, ילמלא כל גלגל חמה, היה נשמע כל המונה של רומי או של אדום. רואה בארנוזה וחירו בארגולה. לא התבר בסמוך, מה שאין כוח שלהם בפועל. שאלמלא היה כוחם בפועל לגמרי, היו מחריבים את העולם לגודל כוח שלהם. זאת אומרת שאדום זה מסוכן מאוד, אבל הקדוש ברוך הוא מונע את השימוש המוחלט של אדום בכוחו. כן? אפילו הכוח הגרעיני, יש היום במשפט הבינלאומי ניסיונות לצמצם את הלגיטימיות של השימוש בכוח גרעיני. לפיכך אמר אחר זה, 300 מלאכים כתירת תגה איקה וגרמיה של אדום ושסה מרזביה. 300 ו-365. מה זה? כל המספרים האלה הם מספרים שימשיים. גם מספר 300 וגם מספר 365. 300 זה מובן, למה זה שימשי? 365, למה? ימות, נכון, אז גם זה מובן למה. אבל למה 300 זה מכוון כנגד החמה? את זה יסביר המאמר. ביאור דבר זה עניין מופלג מאוד, זה זה. כי כבר אמרנו, כי כוח מלכות רביעית יש לו כוח מן השמש, אשר בחלקה המלאכים והמושלים. וזה הוא שאמר שין מלאכים, כלומר 300 מלאכים, כתיר את תגי בגרמי של אדום, כי המספר הזה שהוא 300 ראוי אל כוח השמש. וזה, כי כוח השמש הוא מלך ומושל בעולם הזה, והאחדות הגמור שהוא יתברך מלך מלאכים אין ראוי, כי מלך השם יתברך, שהוא מלך על הכל, והוא יתברך אחד לגמרי, ונחמה המלכות הגמור. נכון, השמש מושלת, אבל היא לא מושלת לגמרי. למשל, היא לא מושלת בלילה. אבל מספר 3 ראוי אל החמה. אגב, זה דבר מעניין. כי למי האדום עובדת? לאל אחד או לאל 3? לאל 3. אל שהוא 3. אל, זה השילוש. אומר המהר"ל, כי זה הכוח שלהם, זה כוח השמש. כוח השמש זה 3. לזה הם משועבדים. השם הוא 1, אבל זה למעלה מזה. כנראה, אני חושב שהמהר"ל גם רומז כאן לאמונת השילוש. אבל מספר, מה?
כדאי לציין שגם בבתי הכנסת במאה הרביעית בארץ ישראל בפסיפסים, יש ציור גדול של השמש.
של אליוס.
אליוס.
כן, נכון. האדון כאן מציין שבבתי כנסת עתיקים מהתקופה הביזנטית, היה ציור של השמש בבתי הכנסת. ברוב המקומות הוא שחט גם. השחיתו את זה.
בית אלפא זה ברור.
כן, בית אלפא זה ברור. כן, אבל איך תדע איזה יהודים היו בבית אלפא? טוב. אבל ניסו שלושה ראוי לחמה, כי השניים שהוא זוג, אין בו אחדות כלל. ואין זה שייך למלכות, שהמלכות הוא אחד. רק מספר שלושה, שאינו זוג, יש בו אחדות והוא ראוי לחמה. זאת אומרת, יש במספר שלוש משהו מעין האחדות. במספר שניים...
אחות המשולש...
נכון, אחות המשולש טובים לראין הזה. כלומר, מספר שניים הוא פירוד. מספר שלושה זה פירוד מאוחד. יש שניים ועוד אחד שמחבר בין הקצוות. לכך בשם שמש, שין בתחילה ושין בסוף. תרמוז כי כוחה שין, כלומר שלושה. והדבר הזה רמזו גם כן בפרקי רבי אליעזר, שאמרו שם כי שלוש אותיות משמו של הקדוש ברוך הוא כתובים על החמה. ושלושה מלאכים מנהיגים אותה וכו'. והרי נתנו לשמש שלוש אותיות משמו, ושלושה מלאכים מנהיגים אותה. ואין להאריך בדברים אלו כאן. ולכך אמר שמושפע מן החמה 300 מלאכים, כי תראה תאגיד. ולא אמר שלוש, אולי נגיד שלוש מלאכים, למה 300? כי אין חמה מן התחתונים שהם על הארץ, רק נתנה השם יתברך בשמיים. ואמרו כי התחתונים הם עד עשרה, וכמו שאמרו מעולם לא עלה משה ואליהו למעלה מעשרה. לכן מה שנאמר, השמיים שמיים לשם וירד על הנביא אדם. ומאחר כי רשות התחתונים עד עשרה, והעליונים כוח שלהם מגיע עד מאה, והמאה הם כמו אחד, וכבר אמרנו כן מספר אחר ראוי לשמש, רק מספר שלושה, וכך כוח החמה מספר 300. פשוט, כן? עשרה זה התחתונים, העליונים זה 10 כפול 10, זה 100. ואז כיוון שהכוח של החמה זה 3, זה 3 כפול 100, זה 300. יש לך לדעת, כן? לכן יש 300, זה הכוח של הכתירי תגה, בעלי הכתרים, בגרמני של עדות. ויש לך לדעת כי שתי בחינות יש לשמש, הבחינה אחת מצד עצמה דיינו במה שהיא עצם מאיר בלבד. ובחינה השנית הוא כוח השמש אשר יש לה מצד תנועתה בגלגל, אשר יש לה שסה חילופי תנועות. נגד זה אמר שסה מרזבני, והם כמו דוקסים. זאת אומרת, יש השמש בתור גוף מאיר, השמש בתור גוף נע. בתור גוף מאיר הכוח שלה מכונה 300, בתור גוף נע נקרא 365, יותר גדול. ולכך אמר שמחזה בני ולא מלאכים, כי המלאכים כוחה מצד עצם השמש בלבד. ואילו הענף מרזה בני אינה מצד עצם השמש, רק נמצא חילופי תנועות השמש, והכוח שלה שנמצא בשמש שצה חילופי תנועות בין כוחה. ומה שאמר דנפקה הנה לאפה הנה ואנו לאפה הנה, הוא שמה שאלה נלחמים באלה, ופירושו מפני כי מלכות רביעית מלכות מחולק, שהרי המלאכים שהם כתירי תג יש יש להם עניין מיוחד, כי יש להם כוח החמה, וכן מרזבני יש להם עניין מיוחד, ועם כל זה יש להם שיתוף ביחד, ועבור כי שניהם הם כוח מלכות רביעית ויש להם תוקף השמש והם נבדלים זה מזה. ודבר זה הוא התנגדות כאשר תמצא עד שימצא ביטול המלכות מצד ומצד מה? מצד עצמו. וזה שאמר דנפקי אני לאלפי אני ומיקי לחד מאני, הוא ההתנגדות מצד מה שיש במלכות רביעית שאינה בפועל השלמות מצד חילוק המלכות. לכך יש כאן ביטול מצד מה. אז התחלנו להבין מה זה הכוח של מלכות רביעית, שהוא הכוח השמשי הגובר בעולם.